שלום לכם, צופים יקרים. אנחנו הולכים לדבר בדקות הקרובות על מה שנקרא הפרעת חרדה כללית, דאגנות יתר, ג'אד. הפרעת חרדה כללית, על מה אנחנו מדברים? תשימו לב שאנחנו מדברים על משהו מאוד מאוד נפוץ. אני חושב שדאגות, המושג של דאגות, אין מישהו שלא מכיר. זה כיף לדאוג? לא, זה לא כיף. הבעיה מתחילה כאשר זה יותר מדי. כמה שזה לא כיף, אבל כולנו בסוף בסוף דואגים על דבר כזה או אחר. יש מידה מסוימת שצריך לדאוג. אם אדם לא ידאג, איך החיים שלו יתנהלו? מאיפה יביא פרנסה? לדאוג שלא להיות חולה וכן הלאה, אי אפשר לקיים כך חיים. זאת אומרת, הדאגה בעצם מהותה, היא משרתת אותנו. הבעיה מתחילה כאשר הדאגה היא הוא עובר, היא כבר יותר מדי, והאדם מרגיש שהחיים שלו נפגעים. והוא מרגיש אפילו רמות של חרדה, ממש ברמה הפיזית, ואפילו יכול להגיע, אפילו למחלות, כמו תסמונת המעי הרגיז, אולקוס, דברים מהסוג הזה. זה מה שקורה כאשר אנחנו מדברים על הפרעת חרדה כללית, או מוכללת, אנחנו מדברים על דאגנות יתר, על מצב שבו האדם אפוף דאגות, אבל לא דאגות ספציפיות, כמו למשל, יש לנו פוביה ספציפית, פחד מכלבים, פחד חברתי, אפילו הפרעת פאניקה שהיא ממוקדת בתחושות כאלה ואחרות פיזיות או מנטליות. אוקיי, דברים די מוגדרים. בהפרעת חרדה הזו אנחנו מדברים על, הייתי קורא לזה הכותרת, מה יהיה אם? מה יהיה אם יהיה כך וכך, ומה יהיה ומה יהיה ומה יהיה ומה יהיה? עד כדי כך, אני זוכר פעם פגשתי אדם שסבל מדאגנות יתר, מההפרעה הזאת, מהחרדה. והדאגות עופפות ועופפות ועופפות, אוקיי? זה אחת התכונות שעליהן אנחנו מדברים עם דאגות, וואו, בלתי נשלטות, והבן אדם גם הרי מנסה להעיף את החרדות, זה אחד מהתסמינים, מנסה להעיף את הדאגות, ולא מצליח. הדאגות עופפות. וכמה שננסה להעיף את הדאגות, הן לא זזות. ואותו אדם היה ברמה כזו של דאגה, שאפילו, אני זוכר דוגמה של להתקשר לאיזושהי חברה, לא משנה, נותנת שירות של, על הפרש של 4 שקלים, היה מכניס אותו לחרדה. כי מה יהיה אם, כשאני אתלפן, ויגידו לי ככה, ואני אגיד ככה, ונכנס כבר לרמות של חרדה. ווואו, אנחנו מבינים שזה לא ריאלי. אנחנו מבינים שזה מוגזם. אנחנו מבינים שזה לא ייתכן. אוקיי, והבן אדם שנמצא במקום הזה, מרגיש ממש ממש מצוקה, זה ממש פוגע במהלך החיים, ואז הוא מגיע, אותו אדם. אחד הדוגמאות שאיתם הוא הגיע. אגב, תשימו לב, הזכרתי פה שהדאגות בלתי נשלטות. הבן אדם מנסה להעיף את הדאגות, הוא לא מצליח להעיף אותן. זה מאוד מאוד מזכיר מחשבות טורדניות, OCD. מאוד מאוד מזכיר, אבל זה שונה, זה אחר. אנחנו לא מדברים על אותו הדבר. אני אזכיר רק שתי נקודות שיותר בולטות בא להבחין את הדבר הזה. ב-OCD, אחד המאפיינים זה שהמחשבות זה לא משהו שאני מעוניין בהן. זה משהו שאני לא רוצה שזה יגיע. לא רוצה שזה יגיע. בדאגות, הבן אדם לפחות בהתחלה, הוא כן מייחס חשיבות לדאגה. לתוכן גם כן, זה עוד נקודה, הוא מייחס חשיבות לתוכן של הדאגה. במחשבות רדניות, על פי רוב, לא תמיד, אבל על פי רוב, הבן אדם מבין שזה לא רלוונטי ולא ריאלי המחשבה, אבל יאו, היא תופסת לי את הראש, אני משתגע. למה היא לא עוזבת אותי? אוקיי? זה אחד ההבדלים הבולטים בכל אופן. כשאנחנו מדברים על דאגנות, על דאגנות יתר, על חרדה כללית, אנחנו מדברים על דאגות במרחב, ממש, בשביל זה זה נקרא כללית, מוכלל, זה, 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 זה לא כמו פוביה ספציפית, והבן אדם סובל, זה מפריע מאוד מאוד, במהלך החיים אפילו להגיע לרמות של תחושות חרדתיות, כמו שאמרנו, גם מבחינה פיזיולוגית. בדרך כלל, אנשים שסובלים מזה, הם סובלים גם כן מחוסר מנוחה, עצבנות יתר, עייפות, מתעייפים די בקלות, קשיי ריכוז, כמובן, רגזנות, שרירים מכווצים, מתח בשרירים, אוקיי? ששת התסמינים הללו, חלקן לפחות, אנחנו נמצא אותם, אצל אנשים שסובלים מהפרעת חרדה כללית. לא נעים בכלל. העניין הוא שהרבה פעמים זה אפילו הולך, גם כן, כמו שאמרנו, לממש חולי, זאת אומרת, תסמונת המעי הרגיז, אולקוס, דברים מהסוג הזה שהם נובעים מכל הכימיקלים שרצים בגוף ברגע שהבן אדם במתח וחרדה. תחשבו, המתח התמידי הזה של הדאגנות, תחשבו למשל על קורטיזול וכן הלאה, כל הכימיקלים שרצים בגוף והם מה לעשות, הם פוגעים גם כן מבחינה פיזיולוגית בדברים מסוימים מהסוג הזה. אגב, יש מחקר מאוד מעניין, זה דבר שהוא די ברור, אני חושב שרובנו מכירים אותו. תשימו לב, במצבים של מתח ולחץ, הרבה אנשים יותר חשופים להצטננות. זאת אומרת, יותר יחטפו את התופעה הזו של הצטננות. ויש לזה סיבה. כי שוב, כי במצב כזה, הגוף משחרר קורטיזול, אדרנלין, חומרים מהסוג הזה, והקורטיזול, הוא פוגע במערכת החיסונית. ברגע שהמערכת החיסונית נפגעת, הבן אדם יותר חשוף לכל מיני וירוסים, ואוטומטית הוא בוודאי יכול להיות חשוף הרבה יותר להצטננות. אז זה גם משהו, מחקר מאוד מעניין, ניסוי מאוד מעניין, שאנשים שחוו מתח וחרדה, מתח ולחץ, היו יותר חשופים לחטוף הצטננות. מה הסיבה שאנחנו דואגים? חשבתם פעם? אנחנו מדברים כעת על מצב של דאגה שהוא לא משרת את האדם. שהוא מוביל להפרעה. הוא מפריע למהלך חיים תקין. הוא מפריע למהלך החברתי, למשפחתי, התעסוקתי. אבל כולנו דואגים בסוף. בדבר כזה או אחר. בצורה הלא קיצונית. בצורה הנכונה של דאגה. למה? מה זה נותן לנו? אז זה ברור. קודם כל, זה נותן לנו יותר אפשרות של שליטה על החיים שלנו. תשימו לב. בוודאי שבן אדם שדואג דאגה, בוא נקרא לזה ריאלית, אוקיי? משהו שכן, שהדאגה באמת מייצרת פתרון, זה מייצר יותר שליטה על החיים, כי אני אוכל למגן את עצמי ואני אוכל להתגונן בפני סכנה עתידית. אוקיי? בוודאי. זה מייצר יותר שליטה על החיים. דבר נוסף, מי שלא דואג, תגידו לי, הוא אדם אחראי או לא אחראי? לא כל כך אחראי, נכון? מה, אתה מתנהל כך בצורה כזאת, באדישות מופגנת, בוא, לא, אי אפשר ככה בחיים. אז זו גם עוד תפיסה שאני חושב שאיך שהיא כך, זה די נכון. אוקיי? תשימו לב, בדאגות רגילות, דאגות שאדם מבחינה ריאלית חשוב לדאוג אותן אפילו. דאגות של איך לפרנס את המשפחה, אני לא מדבר על משהו קיצוני, כן? דאגות שבן אדם באמת צריך לדאוג אותן. העניין הוא שבדאגנות יתר, תשימו לב, זה מחליק. שימו לב. אנשים שסובלים מדאגנות יתר, הם בעצם מחפשים הרבה יותר שליטה בחיים. יש להם יותר תחושה של חוסרונים. ומכיוון שהם רוצים למגן את עצמם, הם דואגים. וזה, תשימו לב, כאילו מהמקום הרגיל של דאגה ריאלית, דאגה נכונה, שמייצרת את תחושת השליטה בחיים, הם ממשיכים את זה כדי לא להרגיש חסרי אונים, וזה מייצר אשליית שליטה. זו כבר אשליה. כי יש דאגות שאנחנו לא באמת יכולים לייצר שליטה על ידי הדאגה. יתרה מכך, הניסיון לייצר שליטה יכול לגרום לדאגה להתממש. בצורה הכי פשוטה, תחשבו על זה שאם הזכרנו מקודם, שדאגנות יתר יכולה להוביל לבריאות לקויה, בואו נקרא לזה כך. אז אדם שכל הזמן יהיה דאוג, יהיה דואג על הבריאות שלו, הרי שזה דבר בהיפוכו, זה יתהפך עליו, והוא דווקא במקום הזה הולך לסבול יותר מבחינה בריאותית. הבריאות שלו דווקא לא הולכת להשתפר. אבל בכל זאת הוא דואג. למה? שימו לב, זה מייצר אשליה של שליטה. מכיוון שהדאגה הרגילה מייצרת לבן אדם תחושת שליטה, ואנחנו רגילים שדאגה מייצרת את השליטה, את המניעה מחוסר עונים, את הביטחון יותר בחיים, אז הבן אדם הזה פשוט ממשיך את זה למקומות שהם לא רלוונטיים כדי לייצר את אשליית השליטה. הדבר הנוסף, וזה מעניין, הרבה חוקרים טוענים את הטענה הזו, זה די עמוק ודק, תשימו לב. כשיש לבן אדם פחד מסוים, הוא מאוד מאוד מפחד ממנו, אוקיי? אנחנו מדברים על מצב של דאגנות יתר בהפרעת חרדה כללית, זה מצב שאנשים דואגים בצורה לא ריאלית, אנשים דואגים בצורה מוגזמת. גם מבחינת התוצאות שהם רואים, הם רואים סכנות עתידיות, רמת איום הרבה יותר גבוהה, בוא נקרא לזה ממה שבאמת עלול לקרות. אז מבחינתם מדובר על פחד מטורף הרבה פעמים. במקום לגוע בפחד עצמו, להרגיש אימלא, אבל אדם עסוק בלפתור אותו. שימו לב. ובמקום להיות עסוק ברגע שלא נעים, הדאגנות משרתת אותו להימנע מלגעת ברגע שלא נעים, ופשוט להיות עסוק בניסיונות פתרון שאומנם לא יועילו, אבל בינתיים הוא עסוק בחשיבה מילולית במקום בנגיעה רגשית. אוקיי? זו נקודה מעניינת. זו נקודה שגם כן שיכול להיות בצורה לא מודעת, גורמת לאנשים לשמר את המקום הזה של הדאגנות יתר. הדבר הנוסף, תשימו לב, אם דיברנו על כך, שמי שלא דואג, אז הוא לא אחראי. זה, אני חושב שזה איזושהי מוסכמה די מקובלת. אני מדבר על דאגות סטנדרטיות, דאגות נורמליות, סבירות. אצל האדם שסובל מהפרעת חרדה כללית, הנקודה הזו, הרבה פעמים, לא תמיד, אבל הרבה פעמים זו תפיסת עולם שלו, שזה שאני דואג זה מוכיח שאני אדם אחראי. אבל איפה? כבר בדאגות קיצוניות, בדאגות שאדם הסטנדרטי לא רואה אותם כנכונות, לא רואה אותם כדבר שנכון לדאוג אותם. אבל שוב, זו תפיסת עולם כזו. הדבר הנוסף, הרבה פעמים, ישנה גם תפיסה כמו מיסטית כזו, שאומרת שאם אני דואג, אני מונע נזקים. לפעמים זו חשיבה שהיא יותר ריאלית, שהיא אומרת, את זה שאני דואג, זה גורם לי להיות אדם שנזהר מנזקים, אוקיי, זה משהו שהוא קצת יותר לוגי אולי, לא יודע, נקרא לזה כך. אבל הרבה פעמים הדאגנות היא גם יושבת על חשיבה מיסטית שאומרת, אם אני דואג, אני מונע דאגה, מונע איזושהי סכנה עתידית. עכשיו תשימו לב, כל צורות החשיבה האלה שאנחנו מדברים כאן, אנחנו מדברים על אנשים שסובלים מדאגנות יתר, תשימו לב שצורות החשיבה הללו הן מעודדות את הדאגנות. ולמה זה חשוב? כי אם אנחנו רוצים לפתור את זה, חשוב להבין מה משמר את זה. ברגע שאנחנו נוכל לשנות את מה שמשמר, אז אנחנו נוכל כנראה לשחרר את הקושי שהבן אדם סובל ממנו. אני רוצה לעצור בנקודה הזו, לפתוח סוגריים, אני רוצה להסביר משהו חשוב. תראו, משהו כללי, משהו כללי בכלל, בכל ההתנהלות שלנו בחיים, גם מבחינה רגשית, מבחינה התנהגותית, יסוד מאוד מאוד חשוב. יש סיפור שאני נוהג לספר אותו או לאנשים שאני פוגש. וזה מאוד מעניין, התגובות של אנשים. זה לא אמיתי. נניח שיש לי חבר טוב, משה. אני הולך ברחוב, אני רואה אותו פנים נפולות, ככה בקרקע. שואל אותו, משה, מה קורה? דבר. אומר לי, משה, אל תשאל. הוצאה לפועל בדרך אליי הביתה, 200,000 שקל, אין לי מאיפה לשלם, אני לא יודע מה אני עושה. אבל משה, חברי, מדבר, שולף צ'ק, 200,000 שקל, תחזיר לי כשיהיה לך. תודה, תודה, לוקח, הולך.
יפה.
יום למחרת אני הולך ברחוב. אני רואה אותו מעבר לכביש, זה לא, משה, מה קורה? אני רואה שהוא מיישיר מבט, לא מגיב. מעניין.
אולי לא שמרתי, טוב.
משה, מה קורה? פעם שנייה, אני רואה שהוא מיישיר מבט ולא מגיב. ואז, אני שואל את האנשים, מה דעתכם על הסיפור הזה? אני גם שואל אתכם, מה אני אמור לחשוב באותם רגעים? מה אני אמור לחשוב בסיטואציה הזו? עכשיו תשימו לב, אנשים עונים המון תשובות. עד היום אני שמעתי, לא יודע, אולי זה 20 פרשנויות בסיטואציה הזו. הרבה אנשים אומרים, עקץ אותי. לקחת 200,000 שקל, משחק אותנו, מכיר אותי. אוקיי? יש אנשים אומרים, כפוי טובה, כשהוא צריך אותי הוא נחמד אליי, כשהוא לא צריך אותי הוא כאילו לא רואה אותי. אוקיי. יש אנשים אומרים, וואו, הוא כל כך חפוף בטרדות, הוא לא פה, הוא מסתכל עליו, הוא לא פה, הוא לא באמת רואה אותי. וכן הלאה וכן הלאה, הרבה הרבה פרשנויות. עכשיו, הדבר המעניין, זה שאני שואל את האנשים, מה אני אמור לחשוב? הם אומרים לי משהו מסוים. ואז אני שואל אותם, ומה עוד אני יכול לחשוב? שימו לב, זו שאלה מכשילה. למה היא מכשילה? מכיוון שכאילו השאלה הזו יוצאת מנקודת הנחה שאני יכול לחשוב משהו אחר גם. ואנשים באמת הרבה, בדרך כלל, מוצאים דבר נוסף שאני יכול לחשוב. מקסימום אני מציע להם מה שאנשים אחרים, או מה שלמשל הצגתי בפניכם, שלוש אפשרויות. וכן, אנשים פתאום שמים לב שיש אפשרויות נוספות. זאת אומרת, השאלה שלי גם כן, מה עוד אני יכול לחשוב, היא מבוססת על זה שלי ברור שאני יכול לחשוב דבר אחר, ובצורה אפילו לא יותר מדי, לא ישירה, אני בעצם, המסר עובר הלאה, שכן, יש אפשרות אחרת. עכשיו תשימו לב מה קורה. נניח אני חושב, הוא עקץ אותי. התחושה שלי הולכת להיות, מה? מה אני הולך להרגיש? שם של רגש? כעס. וואו. נבגד.
וואו.
לקח 200,000 שקל, עבד עליי ככה, וואו. אם אני חושב, הוא לא כל כך פה, הוא מסכן עם כל הצרות שלו וזה, אני יכול לחוש אמפתיה, אוקיי? וכן הלאה, כל תחושה, שכל, לפי הפרשנות, אני הולך להרגיש רגש מסוים. עכשיו תשימו לב, זה מה שקורה בחיים שלנו. אנחנו נמצאים בכל מיני סיטואציות. אנחנו חיים את החיים. ואנחנו בצורה אוטומטית מפרשים כל הזמן פירושים למה שקורה. אנחנו גם בצורה אוטומטית גם יש לנו את המבט שלנו על עצמנו, על הסביבה וכו' וכו' וכו'. זה לא נגמר. ויש לנו המון תפיסות ופרשנויות שמתנהלות לנו בראש, ושימו לב, זה מה שמנהל את הרגשות שלנו. ממש כמו בסיפור הזה. איך שאני הולך לפרש את הסיטואציה, ככה אני יכול להרגיש. שימו לב איזה טווח מטורף, מתחושה של כעס מטורף ל... כי גנבו לי 200,000 שקל, לא סתם גנבו לי. עקצו אותי, לא סתם עקצו אותי. הייתי כזה נחמד ועכשיו הוא ככה, אוקיי, זה הכי פוגע בעולם. לבין תחושה של אמפתיה, של וואלה, מסכן. וואו, אוקיי? זה כזה קיצוני, וכולה בסך הכל יש פרשנות, זאת אומרת, שני אנשים שיהיו באותה סיטואציה, אחד יכול להרגיש כעס מטורף, והשני יכול להרגיש אמפתיה, שזו תחושה לא שלילית לפחות, אולי אפילו נעימה, כן? תחושה מוסרית לפחות, בואו נקרא לזה. תשימו לב, כמה הפרשנות שלנו היא אחראית על הרגשות שלנו. אוקיי, זה לא באמת מוחלט, הרבה פעמים אנשים חשים רגשות מסיבות כאלה ואחרות, לא משנה. זאת אומרת, לא, 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 לא בהחלט מוכרח שהרגש מגיע אחרי הפרשנות. יכול להיות שלא. אבל כן אנחנו רואים בוודאות. הרגש הולך עם החשיבה. אם כן, אם אני מצליח לשנות, שימו לב למסקנה, אם אני מצליח לשנות חשיבה, אני כנראה אשנה גם את הרגש. זו שאלה באמת. כמה אפשר לשנות, איך אפשר לשנות, באיזה רמות וכן הלאה מהדרכים. אבל יש פה נקודה חשובה. מה גורם לאנשים לפרש סיטואציה, או אותה סיטואציה, בצורה אחרת? זאת אומרת, אנחנו רואים אנשים שיהיו יחד בתאונת דרכים. אחד יפתח פוסט טראומה, והשני אחרי יומיים הולך כאילו כלום. הוא יעלה על אותו רכב, באותו כביש, באותה סיטואציה, הוא לא מפחד. זה יכול להיות. אני לא מבין, מדוע אדם מסוים חווה פוסט טראומה והשני לא? תשימו לב, פה זה בהחלט קשור לנקודה של מבט. תפיסות עולם, אמונות. מה האמונות שלך? בחיים. על עצמך, על העולם, וכן הלאה. אחרי שהבנו את הדבר הזה, בואו נתכנס לפה. בואו נחזור. תשימו לב שהזכרתי פה כמה תפיסות של אנשים שיש להם דאגנות יתר. התפיסות הללו, כמו למשל, אם אני דואג אני מנע נזקים. כמו למשל, יודעים מה, הערכת איום גבוהה. כמו למשל, דאגה מסייעת לזה שלא יהיה נזקים. כמו למשל, התחושה האשליית שליטה הזו. כמו למשל, תשימו לב, זה הכי הכי בולט. חוסר סובלנות לאי ודאות, שאנשים עם דאגנות יתר, אנחנו נמצא בדרך כלל, הכי בולט. זה קיים גם כן באנשים שיש להם הפרעה טורדנית כפייתית, OCD. זה בעצם הניסיון לוודא ב-100%. לדעת ב-100%. אין 100%. אבל הוא מנסה להשיג את זה. ולכן הוא כל הזמן דואג. ולא, ושלא יהיה נזק, מה אני צריך לעשות, מה אני צריך, ומה יהיה, ומה יהיה, ומה יהיה, ומה יהיה, ומה יהיה, ומה יהיה. נתקלתי פעם באדם שבגיל 25 דאג לפנסיה שלו. ממש דאגנות. זאת אומרת, הוא היה הולך במהלך היום, והראש שלו, וואי, מה יהיה אם לא יהיה לי כסף כשאני אהיה בן 70? בוא אחי, אתה ב-25, הכל בסדר. יש לך דירה, יש לך הכנסה טובה, יש לך זה, מה עכשיו? מי חושב את זה בכלל? ותשימו לב כמה קלאסי מה שאני הולך לתאר. אני יושב איתו, זה ממש קלאסי בהפרעה הזו. אני יושב איתו ואני מנסה לברר סבירויות, שזה בפני עצמו לא דבר נכון, דרך אגב. אבל אני אסביר, אני ארחיב את הדברים. אוקיי, מה הסבירות באמת של התקעה? זה בגיל 70. טוב, אנחנו מגיעים למסקנה שהסבירות היא באמת אפסית, אולי 0.01%, לא יודע. כן, בסדר. וגם אז, זה לא סוף העולם וכו' וכו'. אז מה אומר לי? זה משפט המחץ, וזה קלאסי, וזה האתגר. אבל רגע, יש אופציה כזו. אם יש אופציה כזו, אני לא אחראי אם אני לא אדאג שזה לא יקרה. וואו, זה משפט המחץ. 0.01% מגיל 25 לגיל 70, אם יש אופציה כזאת, אני לא רגוע. זה קלאסי. מה זה בא לבטא? מה זה מבטא? על מה זה יושב המבט הזה? זה יושב על מבט של ניסיון לוודא ב-100%. מין מבט שאומר, אני חייב לדעת ב-100% שלא יהיה נזק. אם לא, אני לא אחראי. אני לא בסדר. אוקיי? מין אחריות יתר כזו. וניסיון לוודא ב-100%. זה משהו שהוא מאוד 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 שכיח בהפרעה הזו. ותשימו לב, לפי מה שאנחנו אומרים בעצם, אם אנחנו רוצים לשנות את המצב הזה של דאגנות יתר, אז אנחנו צריכים להתכוונן לשנות לא את ה... להבין באמת שזה לא ריאלי, שזה רק 0.01%, אלא לשנות את הגישה, לשנות את התפיסה. לא, אני לא צריך 100%. כי השאלה הבאה, הפשוטה, היא צריכה להיות, מה צריך לקרות כדי שאתה באמת תדע בוודאות שלא תהיה חסר כל. אין תשובה לזה. למה אין תשובה לזה? כי תמיד תמיד אנחנו נמצא, אבל אולי. זה לא נגמר. אין באמת מציאות של לדעת ב-100%, אז אולי עדיף לוותר על הגישה הזו. אולי עדיף לוותר על החשיבה הזו. אולי החשיבה הזו היא לא ריאלית, היא לא מציאותית, והיא רק פוגעת והורסת. וזה צעד אחד לקראת היציאה ההפרעה הזו. מה שצריך בעצם לבדוק, זה קודם כל, האמונות שמאחורי זה, עד כמה הן נכונות, עד כמה הן מסייעות לי. קחו לדוגמה, בואו ניקח בשר, כך. התפיסה שאומרת, הדאגה מונעת נזקים. דאגה באמת מונעת נזקים? רק מקודם נזכרנו שאנשים עם דאגות סובלים יותר מבחינה בריאותית. אז דאגה לא מונעת נזקים, היא מייצרת נזקים. וכן הלאה. זאת אומרת, כשאנחנו בוחנים את האמונות הללו, מתברר שהתפיסה, שהתפיסות הללו הן בעצם אחראיות על חוסר יעילות בחיים, על פגיעה בחיים, בדיוק הפוך ממה שהבן אדם מצפה. אז אולי חשוב לא להתנהג לפי זה, ותשימו לב, זו בעצם, זה בסיס אחד, מי שרוצה באמת לעבוד על הנקודה הזו, זה בסיס אחד, קודם כל, שימו לב, האמונות הללו, התפיסות הללו, שהזכרנו, עד כמה הן באמת מחוברות לחיים. עד כמה באמת הן יעילות לחיים. ברגע שאנחנו מבינים, שימו לב, זה לא אומר שאם אני מבין שזה לא יעיל וזה, אז כבר אין לי את ההפרעה, לא אומר פתאום. אבל יש כאן בסיס להמשך, אני כבר מתקדם להמשך. אבל יש כאן בסיס, בתפיסה. אוקיי, אני מבין שאני בבעיה. אני מבין שהדאגנות יותר לא משרתת אותי. אני מבין שהתפיסות שמאחורי הדאגנות יותר, הן אלה שגורמות לי לקשיים שבשבילם אני מרגיש מה שאני מרגיש. שבשבילם אני נתקל בקשיים, הן בתעסוקה, הן ב... לא משנה. כל אחד במקום שזה פוגש אותו, הדאגנות יותר, מי שסובל מזה. אני רוצה להזכיר, להמחיש בדוגמה מבחור שפגשתי. הוא היה, אם אני זוכר נכון, סביבות גיל ה-30. הדאגנות שלו התחילה בסביבות גיל ה-18. וזה התחיל מאיזשהו אירוע, איזושהי מחלה של קרוב משפחה, אדם שהיה קרוב אליו. ומאוד הלחיץ אותו, וזה מאוד מובן. שימו לב, זה, בסיפור שלו זה התחיל ממשהו מאוד 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 מובן, שאנשים דואגים מזה, אבל הוא כבר לקח את זה כבר אז לקיצוניות. ומשם בערך הוא התחיל, וממש התחיל לסבול מזה. כשהוא הגיע, הוא הגיע כדי לעבוד על הדבר הזה, זה היה בסביבות כ-30. ואז אני עושה איתו חישוב כזה, ואני אומר לו, okay. אז בעצם אתה סובל מזה 12 שנה? טוב, בוא נעשה חישוב. כמה דאגות היה לך ביום, צורך העניין? כי מדומה אני אמר על זה, 30, משהו כזה, 30-40. אוקיי, 365 יום בשנה אתה דואג, בוא נכפיל את זה. בוא נכפיל את זה ב-12 שנה. 12 שנים עד היום. הגענו למאות אלפים. וכשהוא שם לב למספר הזה, הוא התפוצץ מצחוק. או פעם לא שם לב לזה, לקיצוניות שבזה. כאילו, וואו, היה לי עד היום מאות אלפי דאגות, ועד השאלה הבאה, כמה מהם התממשו? ואז הוא עוד יותר צוחק. הוא אומר לי, אולי 3-4. עכשיו, זה לא שהוא ישב באמת לעשות מחקר, כמה באמת התממש, אבל אוקיי, זה רק מה שהיה לנו בראש באותו רגע. והאם אלה הדאגות הכבדות שהיה לך, או הקלות? שהוא צוחק, לא, הקלות. זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלים במבט של 12 שנה, 12 שנים, מתברר שוואלה, המוח שיקר לי מאות אלפי פעם. מאות אלפי פעם המוח סיפר לי שהולך לקרוא אסון ולא קרה כלום. אגב, מה שמחקרים טוענים מדברים על משהו כמו 70% מהדאגות של הבן אדם שלא מתממשות. אוקיי? 70% מהדאגות. יודע. במקרה שלו, זה... היה הרבה יותר קיצוני. טוב, כי הדאגות שלו, הן מבססות על דאגות שהן לא באמת ריאליות. זה מדובר על הפרעת חרדה. אבל דאגות של אדם שהוא לא סובל מדאגנות יתר, אלא דאגות שהן באמת יותר ריאליות, אז שם אנחנו נראים על 70%. אז אם אנחנו, 70% שלא מתממש, אז אם אנחנו לוקחים את זה לאדם שהרוב המוחלט של הדאגות שלו, הן דאגות שהן באמת יושבות על דאגנות יתר, כנראה ששם האחוזים לא 70, אלא כמו שאמרנו, ממש ממש אחוזים קיצוניים. עכשיו, מה זה מלמד אותי? שימו לב, זה לא שעכשיו אנחנו באמת ניקח כל דאגה שלו ונברר עד כמה זה יקרה או לא יקרה, כן? מי מהצופים שלמשל סובל מהדאגנות יותר, זו לא גישה נכונה להתחיל עכשיו לבדוק כל דאגה עד כמה היא סבירה או לא סבירה. אבל כך חשוב לקחת איזשהו מדגם, בואו נקרא לזה, מדגם, אוקיי? קח איזושהי דאגה מסוימת שחוזרת על עצמה הרבה במה החיים שלך. שאלת עצמך כמה היא קורית, כמה היא קרתה, כמה זה באמת קרה. שאלת עצמך, אם לא היית דואג, האם זה היה קורה? לפעמים אפילו, דווקא אם לא דואגים, זה יותר יעיל. שמעתי פעם סיפור יפה מאחד מראשי הישיבות שלמדתי. הוא מספר על אדם שנוסע באיזשהו כביש חשור באמצע הלילה, 2:00 לפנות בוקר, נתקע בלי דלק. כביש עומם, חשוך. מה אני עושה? יוצא מהרכב, סתכל. רואה איזה אור מנצנץ בקצה ה... לא יודע. אומר לתור, וואלה, אני אגש לשם. אני אבקש. אולי הם יכולים לעזור לי להגיע לתחנת דלק, אולי אפילו לפחות פה קצת מפחיד, אולי אני יכול להיות שם, לא יודע, בסדר. טוב, הוא מתחיל ללכת, ואז הוא אומר לתור, רגע, אבל עכשיו 2:00 בלילה, אני אדפוק להם בדלת, בטח הם יתעצבנו, שטחו את הדלת, ואז הוא כבר... רץ הלאה ואומר לצור, וואו, ומה אם פתאום הם יצעקו עליי? מה אתה דופק ב2:00 בלילה? מה אתה מאיר אותנו? ורגע, ואם הם לא רק יחסו, כי אני הולך לענות להם גם, חבר'ה, מה אתם רוצים? אני בסך הכל, ואז הם תצבינו עוד יותר. ואז הוא כבר רואה את השיחה, שיחה מתפתחת, הוא כבר רואה בדמיון שלו, הוא רואה אותם מרביצים לו. בינתיים הוא מגיע לבית הזה, דופק בדלת, איכשהו עם המחשבות האלה, איך שפותחינו את הדלת, הוא כבר ישר מחזיר רגרוף. אוקיי? זאת אומרת, הדאגה שהיא יותר מדי, היא כבר ממצבת אותנו, ושמה אותנו במקום שמבחינתנו, כן, יש פה סיכון, יש פה זה, ואנחנו מגיבים כאילו זה כך. זאת אומרת, הרבה פעמים זה משהו שפוגע בחיים, ממש גם ברמה הזו. חשוב לזכור את הדבר הזה. זאת אומרת, חשוב לזכור, שהאמונות, התפיסות שמאחורי הדאגה, שאומרות שהדאגה משרתת אותנו, זה לא נכון. בדיוק הפוך. מכאן פשוט לקחת את זה וסוג של לעשות העתק הדבק. לכל הדאגות. מה אני מתכוון? הרי אני לא יכול באמת לעשות כזה דבר. אולי הדאגה הזאת כן, דאגה הזאת לא. אני רוצה... לחזור לסיפור של הבחור הזה שהזכרתי קודם, שהתעוררנו שמאות אלפי דאגות לא התממשו במהלך 12 שנים, ודאגות ולידות התממשו, וגם הם לא סוף העולם. ולחזור לשם, ובוא ניקח את זה כמודל למה אני מתכוון, מה אפשר, מה כדאי לעשות. אני רוצה, מתוך המקום הזה, תשימו לב, להסיק מסקנה. אם בעצם, כמה מאות אלפי פעמים דאגתי סתם, ממש, דאגות שהייתי בטוח בהם, שהייתי בטוח שסבירות גבוהה הולכים לקרוא, ולא קרה כלום, מאות אלפי פעם, זה אומר שאני לא מסתכן בצורה... נכונה, או יותר נכון, המוח שלי משדר לי תחושה ומבט של איום הרבה יותר מהסטנדרט. זה לא באמת. מאות אלפי פעמים הוא עשה לי את הדבר הזה. אז תשימו לב. אז מה אני לומד על המוח שלי? זו נקודה שהיא חשובה. לא שיש בעיה במוח. זה בסך הכל, כמו שהזכרנו, תפיסות חיים, התפיסות מתוך חוויות חיים וכולי, לא משנה מאיפה זה מגיע, זה לא, הכל בסדר. הפרעת חרדה כללית זה משהו שהוא מאוד מאוד שכיח. אגב, נשים סובלות את זה כמעט פי שניים מגברים. זה, תשימו לב, זה משהו שהוא מאוד, הוא די תכונתי. בסוף יש פה משהו אנושי, זה לא משהו מופקע. דאגה. אבל בשורה התחתונה, כן יוצא שהחשיבה, אדם יכול לומר לעצמו, החשיבה שלי עם האמונות שלי לגבי הדאגה, הן מייצרות, המוח שלי משקר לי בהקשר הזה, בגלל התפיסות עולם שמושרשות במוח שלי. מתברר שהן לא נכונות. מתברר שהגישה של המוח שלי היא לא בדיוק נכונה. ואתה שימו לב, אני בכוונה שוב מזכיר, זה המוח שלי, זה לא אני. כי המוח זה מין איזו מכונה כזו, שמתוכנתת. וחוויות החיים נתפסות במוח כהתניות. יש לו התניות, הוא לומד דברים מסוימים. זה שווה זה, אם כך אז כך, אם כך אז כך, וככה המוח שלנו מתנהל, וככה הוא משרת אותנו בצורה נהדרת. אבל הנה, יש מקומות שזה פוגע, ואת זה חשוב לזכור. ואז חשוב, אם ככה, אני יכול להתייחס לסיפורים של המוח שלי, כאשר הם קשורים לדאגות רבות, להתייחס לצד בחשדנות, להטיל בזה ספק, לא אפשר לקבל את זה. כנראה זה אפילו לא נכון, כך מתברר. אם כך, אבל רגע, אני יכול לשנות את זה? לא, אני לא יכול לשנות את זה. זה המוח שלי. ככה הוא תרגיל לחשוב. בסדר? יש דרכים לשנות באמת את האמונות, זה עבוד מורכב. אני כרגע נותן פה משהו שאפשר לעשות, שאפשר לקחת אותו בתור גישה לחיים פה, מתוכנית. אז אחד, הנתון הראשון זה, כן, המוח שלי הרבה פעמים משקר לי בהקשר הזה. שתיים, זה בסדר שהמוח שלי משקר לי בהקשר הזה. זה מה יש, זה חוויות החיים שיצרו תפיסות עולם. ומי שם המוח שלי פועל. האם זה נכון? מתברר שלא. האם זה משרת אותי? לא, זה פוגע לי במהלך חיים. אם כך, אז אני יכול לחוות את הדאגה כמשהו שזה בסדר שזה נמצא. אני לא יכול להעיף את זה. הזכרנו. כשאנחנו מדברים על דאגנות יתר, הניסיון להעיף את הדאגות רק מגביר אותן. זה בדיוק כמו שהזכרנו בעבר לגבי האפקט הדוב הלבן, כשאנחנו מנסים להעיף מחשבה, היא רק מתגברת. אז בדאגנות שזה משהו מאוד מאוד מציקה, מאוד מאוד מטרידה, אז זה משהו שככל שננסה להעיף אותו, הוא רק ילך ויגבר. אז לכן זאת תהיה טעות. אז לכן אני, אחרי שאני מבין גם את זה, אז זה בסדר, אני מוכן לקבל את המציאות הזו, שזה מה יש. זה לא משהו שבאמת אני יכול לשנות אותו כעת. לכן הדבר הכי נכון זה לקבל את זה, ויחד עם זאת, לא להתנהג בצורה של הדאגנות. שזה אומר, לא להימנע מדברים, לא לשתף פעולה עם הדאגנות בכל דרך שהיא. אין מבחינת ניסיון למצוא פתרון, כשהדאגה עולה לי. אוקיי, אז עולה לי דאגה. מטריד אותי? כן, מטריד אותי, אוקיי. אבל זה בסדר, אני לא הולך עכשיו לשקוע עם הדאגות. לא לשקוע בחשיבה הזו. זאת אומרת, יש את האוטומט שמגיע לנו לראש, שעל זה אין לנו שליטה, אבל יש את השיתוף פעולה שלנו, את התגובה שלנו, על זה יש לנו שליטה. לפעמים יותר, לפעמים פחות. בגדול יש לנו שליטה. בהקשר הזה, לפחות. בסדר? לפעמים השליטה יותר נמוכה, לפעמים פחות, אבל בהחלט כן אפשר גם להתאמן על זה, על המקום הזה של לא להגיב לפחות. לא לשתף פעולה, על זה כן, יש לנו שליטה, ואפשר לפתח את היכולת הזו. אז זה משהו שחשוב לעשות מול הדאגנות יתר, שזה אומר, שוב, לקחת את זה כמו איזה, לא יודע, שבלונה כזו, שאומרת, אוקיי, הבנתי, הבנתי את הסיפורים של המוח. הבנתי שככה המוח שלי משדר לי, מסיבה כזו או אחרת, אלה התפיסות עולם שנוצרו לי בראש, אוקיי, וכמו שדיברנו, נגענו בזה בקטנה, התפיסות העולם האלה הן לא באמת יעילות, בואו נקרא לזה, כשאנחנו בודקים אותם לעומק. אוקיי, הבנתי. אבל אני לא יכול להעיף אותם כרגע מהחיים שלי. זה כאן. טוב, זה גם בסדר שזה כאן, כי אוקיי, זה נוצר במהלך החיים, אין פה איזה משהו בעייתי. אבל זה לא משרת אותי. אז אני מוכן ומקבל את זה, שזה נמצא כאן, ומעתה ואילך, כל דאגה שהיא דאגה, שמכניסה אותי ממש למקום כזה של חרדה. אני פשוט מבטר עליה. אני לא משתף את הפעולה ברמת השיח, ואני לא הולך מהמקום הזה לשקוע במחשבות יתר, בניסיונות, לפתור את החשיבה הזו. עכשיו תשימו לב, זה לא תרופת פלא באמת. זה לא משהו שעכשיו, אוקיי, אנחנו הולכים ועושים אותו, וואו, איזה יופי, אין לי את הבעיה. לא. זה תהליך. זה תהליך שהמטרה שלנו, שבסוף המוח שלנו לומד מחדש תפיסות עולם. כי ברגע שאני מגיב לפחדים של המוח שלי מהמקום הזה, אני מלמד אותו שהפחדים הללו הם לא באמת ריאליים. במהלך הזמן, המוח הולך ולומד את זה, וגם האוטומט של הדאגנות הולך להשתנות, שזה אומר, לאט לאט, הידאגו, החרדות הולכות לפחות. בעזרת השם, שיהיה הצלחה רבה לכולכם.
חיים טובים, כל טוב.